אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
יום חמישי נציין את יום הפטירה, היורצייט הראשון של הסופר מאיר שלו, האיש שהביא לנו את רומן רוסי ואת יונה ונער, גם את אבא עושה בושות ואת הקינה נחמה. שלו נולד בנהלל, עבד כאן אצלנו ברשות השידור, כתב טור אהוב בארץ ובידיעות אחרונות, ונקבר בנהלל ב-11 באפריל בשנה שעברה, אחרי שנפטר ממחלת הסרטן. ביקשנו דווקא בשנה הקשה שעברה על כולנו עם טבח ומחדל 7 באוקטובר להזכיר את גדולתו של מי שהיה לאחד מגדולי סופרנו. כל שהיינו כמהים להעלות עכשיו לשידור ולשאול אותו, מאיר, מה יהיה? ולבקש ממנו דברי חוכמה על העת הנוראה שבה אנחנו שקועים. אבל החיים עצמם גדולים מאיתנו, כל מה שנשאר לנו זה לבדוק את הקרובים אליו ביותר. ילדיו זוהר שלו, מעצבת תעשייתית, ומיכאל שלו, מטפל ברפואה סינית, נמצאים איתנו הבוקר. בוקר טוב, זוהר שלו.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכאל שלו.
בוקר אור.
תודה רבה לכם שאתם נמצאים איתנו הבוקר. זוהר, התחיל איתך ברשותך. אריק מופיע בצורות שונות ומשונות. מה הבנת השנה, למה את הכי מתגעגעת באבא?
טוב, בתקופה המטורפת הזאת של עכשיו, אני, כמו שאתה אמרת, כמהה לשמוע את הדעה שלו, את הדעה השפויה והאינטליגנטית שלו, והייתי רוצה לדעת בדיוק מה הוא חושב לגבי כל דבר שקורה. למרות שאני יכולה להניח, עדיין מאוד חסר לי לשוחח איתו, להקשיב לו ולבוא אליו עם הבליל רגשות ומחשבות סוערות שיש מכל המצב הזה, ולשמוע את הדעה המזוקקת שלו, שתמיד תמיד יכולתי להסכים איתה בלב שלם. זה בהיבט הזה, וכמובן שאני מתגעגעת לנוכחות הקבועה שלו. הוא היה מגיע אלינו ממש כמו מטרונום, פעם פעמיים בשבוע, לשחק עם הילדים, לאכול איתנו ארוחת ערב. אז המפגשים האלה, המשפחתיים, הפשוטים.
היית ילדה של אבא?
כן, בהחלט.
והוא ידע להיות אבא?
כן, בטח. הוא גם היה לוקח אותי לכל מיני הרפתקאות מעניינות וטיולים. הוא היה מקשיב ומלמד ומאוד נוכח, מאוד נוכח בחיים, מתעניין בכל שלב, גם בילדות, אבל גם בחיים שלי כבוגרת.
אנחנו נזכיר בעוד רגע ברשותכם שאנחנו צריכים, אנחנו הקוראות והקוראים, צריכים גם להודות לכם באופן אישי, הילדים, זוהר ומיכאל, כי בזכותכם קיבלנו ספרים נהדרים, גומות החן של זוהר, זה עלייך. אבא עושה בושות, גם קשור אלייך. אליך, מיכאל, כמובן קשור איך האדם הראשון המציא לגמרי במקרה את הקבב הרומני, נכון?
כן. אני מוזכר שם, וגם סבא יקיר, אבא של אמא שלנו. השתרבבתי לעוד כמה ספרים וסיפורים. הוא דאג להכניס הרבה מבני המשפחה, אני חושב שהוא הספיק את כולם.
גם נכדים, נכון מיכאל?
גם נכדים, גם אחיינים שלו. הסיפור וניל על המצח וטוט על האף שהוא על הבת של זוהר התחיל אצלי בבית. כן.
ולמה אתה הכי מתגעגע בשנה הזאת?
אליו כמובן, לנוכחות שלו, באמת הייתה לו נוכחות מאוד מייצבת, גם ברמה הגלובלית של איך להסתכל על החיים, ומבחינה פוליטית אני מרגיש שהוא היה מאוד מאפס אותי כרגע, כי התחושות הן באמת באמת קשות, אבל בעיקר ליום יום, עכשיו זו בדיוק עונת הפריחה, ורוב הפרחים בגינה הצנועה שלי הם ממנו, אז זה זיכרון יומיומי אליו, ואין לי למי לשלוח את התמונות של הפרחים האלה, שפעם הייתי שולח לו הרבה.
הזכרתי מיכאל שאתה מטפל ברפואה סינית, טיפלת באבא?
כן, סביב הפציעה שלו מהצבא, היה לו משהו שאפשר לקרוא לו ברך, והיה לו סף כאב מאוד מאוד גבוה, אבל הוא מאוד נהנה מהטיפולים, והרגשתי שזה מאוד מביך לטפל בבני משפחה, אבל היו לנו גם כמה שיחות נעימות סביב הסיטואציה הזו.
זה יהיה הוגן, זוהר, לשאול אתכם מה אבא היה אומר בעת הזאת?
אני לא יכולה לדבר בשמו כמובן, אבל במהלך כל העשורים האחרונים הוא צפה שהבעיה של עזה תתפוצץ לנו בפרצוף. והוא חזר והזהיר על זה, כי הוא אמר תמיד שלא היה חזון בטיפול של המצב הזה. והוא גם אמר הרבה פעמים שביבי מסוכן למדינה. אני חושבת שהוא היה מאוד מזועזע במצב כרגע, שההישרדות הפוליטית עדיין יותר חשובה מהחטופים ומהאזרחים ומהמדינה כולה, והוא בטוח היה מזועזע מזה, אבל בטח לא מופתע.
אבל אי אפשר לומר שהוא היה אולי הופך לחלק מהמתפכחים, כמו שקוראים להם.
לא, אני חושבת שהוא היה תומך יום יום, שעה שעה במשפחות של החטופים, הוא היה משמיע את קולו, אני חושבת שהוא היה חותר לשלום, אני חושבת שהוא היה מתנגד להרבה דברים שקורים פה, וכמובן מביע את הרגשות ואת החמלה כלפי כל מי שנפגע מהמלחמה ומהחיילים, ומעריך גם את כל מי שתורם, אבל גם משמיע את קולו.
למרות שזה יהיה נכון לומר, זוהר, שהוא אף פעם לא רצה לעצמו את תפקיד הצופה לבית ישראל, את הנביא העומד בשער, נכון?
אבל הוא הביע כן. את דעתו לגבי... הבעיה המרכזית זה העניין של התוכנית. כל הזמן הייתה הרגשה שאין תוכנית ברורה, אין חזון, ושפותרים דברים בלי ראייה לטווח ארוך. זה משהו שתמיד הפריע, וזה באמת, גם היום זאת בעיה מאוד גדולה, ואני בטוחה שהוא היה מדבר על זה.
מיכאל, במידה רבה האסון הגדול שנפל על כולנו בשבעה באוקטובר, המחדל הגדול, אולי יותר מאשר האסון הגדול, גנב לכם את האבל, אם יש היגיון במשפט הזה שאני אומר עכשיו.
כן.
הפרטי, כמובן.
כן. גם בדיאלוג הפנימי שלי עם עצמי, גם בדיאלוג עם הסביבה, יש דברים גדולים יותר שקורים עכשיו, והמחסור שלי בו הוא בדיוק גם בגלל זה, כלומר, כיוון שאין לי את מי לשאול, ואין לי מי להתייעץ, ואין לי את הנוכחות השורשית הזאת, שכל החיבור שלי למדינה, לארץ, לשפה, לתרבות, הכל זה בתיווך שלו. וביחד עם השיטפון הגדול שעובר על כולנו, בימים האלה זה רק מתגבר אצלי.
אתה מוצא עצמך קורא בכתביו, בתוריו, ומנסה לזהות שם ככה פיקים קטנטנים שאולי ידברו את הרגע שבו אתה נמצא?
אני חושב שמה שזוהר אמרה זה מאוד... זה מה שהוא היה אומר, אני מאוד מסכים איתה. אני מראש הגעתי לקרוא את אבא שלי בגיל די מאוחר, את הרומנים שלו, והכתיבה הפוליטית, כאילו, אני יודע מה הקו הכללי שלו. אבל אני כן מחפש אותו. וכרגע לא דרך הספרות שלו, אבל הוא מאוד נוכח בחיים, גם בגלל היותו דמות ציבורית, אז ההתעסקות עם המורשת שלו היא גדולה.
העובדה שהוא היה דמות ציבורית כל כך משפיעה וכל כך חשובה לכל אוהבי התרבות בישראל, הייתה כצל עליך, מיכאל?
צל לא, אור גדול, כן. כשמו כן, אני מאוד פריבילג בקטע הזה, נחשפתי לתרבות טובה. אני כן אגיד ש... אסרו עליי וגם על זוהר להכניס כל מיני מגזינים לנוער בגיל צעיר, וכשהייתי מגיע לבתים של חברים הייתי יושב על ערימה וקורא את הכל.
כי זה לא היה נחשב מספיק? כי זה שטויות שלא צריך לקרוא?
כן, עדיף להתעסק בדברים משמעותיים יותר.
אבל להיות הבן של מיכאל?
יש לזה צדדים טובים. שוב, ברמה של ההרפתקאות שיכולתי לצאת להן איתו, התלוויתי אליו לכמה תחקירים, בעיקר סביב הספר בביתו במדבר. ותמיד היה ברור שהוא כאילו כילד, שהוא גם אנשים מכירים אותו, מזהים אותו ברחוב, אבל אני מעולם לא הרגשתי שזה מונע ממנו לא להיות אבא שלי.
זוהר, מה קיבלת ממנו? מה בו קיים בך?
אני חושבת שבעיקר באופי שבו הוא עובד, אני חושבת שזה חלחל אליי, גם לצפות בו בתור ילדה, וגם אחר כך בתור בוגרת, לקבל ממנו רעיונות לאופי העבודה, היסודיות שלו והרצינות שקשורה לעבודה, והמוסר עבודה בכלל הוא גבוה וזה בטוח ממנו. ולמדתי ממנו גם שיטות עבודה, כמו לכתוב רעיונות ישר כשעולה רעיון בפנקס, והיום זה כבר בטלפון, וגם לא לחכות להשראה, אני חושבת.
לעבוד, לעבוד, לעבוד.
כן, בדיוק. כי אני בעצם, אני ידעתי מראש משיחות איתו וגם מצפייה בו, שיש בכל יצירה המון המון עבודה שחורה, ותמיד יש מה לעשות. והרבה פעמים גם העבודה השחורה הזאת היא מה שמביא את הרעיונות, אז אני קצת פחות מפחדת כשאין לי רעיון או כשאין לי השראה, כי אני יודעת שמתוך העבודה השחורה זה יגיע, אז הסיבולת הזאת בזמן העבודה היצירתית אני חושבת שקיבלתי ממנה.
ובעדינות, אם תרשי לי זוהר, אשאל אותך, יש לך פרויקט מאוד מאוד חשוב שעוסק במחלת הסרטן, וזה בעקבות העובדה שהבת הקטנה שלך חלתה בסרטן, הבריאה, כמובן ברוך השם, הכל בסדר. כן. האם זה קירב אתכם בחודשים האחרונים, אותך ואת אבא שלך יותר, כי גם הוא חלה במחלה?
קודם כל, בכלל, כשאדם חולה, אני חושבת שיש, כלומר, לפחות אצלנו, הייתה התקרבות עוד יותר גדולה ברמה המשפחתית. גם כי ידענו שהוא הולך למות, זה היה ברור. אז רצינו להיות איתו יותר, המפגשים היו יותר תחופים וכולי. בגלל שהיה לי ניסיון מאוד גדול בבתי חולים, כי טיפול בלוקמיה אורך חודשים רבים ואפילו יותר, אז הלכתי איתו הרבה פעמים לקבל את הטיפול. כי כל ההתנהלות בבית חולים היא כבר כמו בית בשבילי, טבעית. אז התלוויתי אליו פעם בשבוע בערך, לא פעם בשבוע, קצת יותר, אבל כל פעם שהוא קיבל את הטיפול הכימותרפי, נסעתי איתו להעביר איתו שם את היום.
זה היה קשה?
לא, כלומר, כל התקופה הזאת מצד אחד הייתה מאוד קשה, מצד שני, בגלל שהוא קיבל אותה בצורה כל כך ראויה להרצה, היכולת שלו פשוט חלחלה אליי לפחות, אני חושבת שגם למיכאל ולאימי, ובגלל שהוא לא הביע קושי גדול, והוא קיבל את המצב, והוא היה מאוד מאוד חזק, אז גם אנחנו, אז יכולנו גם לחוות חוויות נחמדות ברמה של היחסים שלנו בבית חולים. צחקנו, שוחחנו, העברנו את הזמן כמה שאפשר בנעימות.
איך זה מיכאל באמת שהוא קיבל את המצב?
הוא היה פרגמטיסט. והוא לא התעסק כאילו לעומת העיסוק הספרותי, הוא לא התעסק בחיים הפרטיים שלו באשליות, אני חושב. הוא לקח את זה בכובד ראש והתארגן וארגן אותנו, ויצאנו למסע משותף כזה.
מסע משותף אל המוות או מסע משותף אל ההבראה?
לא היו אשליות של הבראה. היה ידוע שזה סופני. כלומר, קיווינו והיינו אופטימיים, אבל גם מאוד ריאליסטיים, ובאמת היה קירוב לבבות מאוד גדול, הרבה ביחד, הרבה סוג אחר של ביחד, מילים חמות, שאלות כאלה על דברים שלא נשאלו, הצהרות של אהבה.
הוא השאיר אחריו הוראות לילדים, לבן שלו, תהיה ככה, תהיה אחרת?
לא, הוא השאיר תקוות, לא השאיר לי צוואה מלשון צו, הוא רצה שנהיה משפחה טובה, והוא חינך אותנו לזה, אז לא היה צורך להגיד את זה, אני חושב. אבל הוא מאוד דאג מהרקפות שלו בעיקר. זה אולי, על הגינה הוא מאוד, לה הוא דאג ולה הוא השאיר הוראות מאוד מדויקות.
ומקיימים את ההוראות גינה?
כרגע היא בסטטוס של גן נעול. כי לא בדיוק, אבל קרובי משפחה שלנו שמפונים, הם מתגוררים שם. אז הגישה שלנו לשם היא לא כפי שבימים נורמליים.
אפשר לנחש שגם הוא היה מעדיף את המפונים על פני הרקפות.
הם צמחים הרבה יותר יקרים לליבנו מהרקפות שבוודאי תשרודנה.
זוהר, הוא השאיר משהו כתוב? יש רומן שאנחנו, רומן חצי אפוי של מאיר שלו שנגלה בעוד כמה שנים?
לא, הוא היה חשוב לו שכל מה שהוא מוציא לאור יהיה מלוטש ומוכן בדיוק כמו שהוא רוצה, והוא עבד על רומן, על רות המואביה. אבל, וכשהוא קיבל את ההבחנה לסרטן, זאת הייתה השאלה הראשונה שהוא שאל את הרופאים, אם הוא יספיק, הוא אמר, לוקח לי בערך 3 שנים לכתוב רומן, האם אני אספיק לסיים אותו? והם אמרו לו שלא, והוא הפסיק לכתוב אותו. אז
הפסיק והשמיד את מה שהוא כתב עד אז?
כן, הוא השמיד הוא השמיד, וגם הוא השאיר לנו הוראות שאם הוא לא יספיק להשמיד את המחשב שלו, את הטלפון או כל אלה, אז נשמיד, וכיבדנו את זה, השמדנו הכל. והוא רצה כשהוא חלה לכתוב
רומן. רגע, אני חייב רגע, זו צוואה נורא נורא קשה, אנחנו כאן בסיפור קפקא, האם להשמיד או לא להשמיד מילים של מאיר שלו, איך לוחצים על כפתור הדילית?
בקלות רבה, כלומר זה אפילו היה, כלומר גם לחצנו על כפתור הדילית, אבל גם היו למשל הרדיסקים ישנים שנתתי לבן שלי לפרק עם פטיש. כי זה היה ברור שכל החיים הוא דיבר על זה גם עוד לפני שהוא ידע שהוא הולך למות, שאם פעם במקרה אני אמות בתאונה או משהו כזה, זה היה ברור שכל דבר שהוא לא סיים אנחנו נצטרך להשמיד. הוא סגר את זה איתנו, הוא נזכות את זה עוד מהילדות. עכשיו, כשהוא כבר ידע שהוא הולך למות, מיכאל ואני הצטרפנו אליו לשני סופי שבוע של מיונים, והוא גרס המון, קרוב ל-20 שקי זבל גדולים, ואחרי שהוא נפטר, אז אני מחקתי את המחשבים.
לא נשבר לך הלב, מיכאל, לקחת ולהתייחס ככה אל המילים של מאיר שלו?
לא. הוא השאיר, א', הוא השאיר מסה גדולה מאוד, וב', אני לגמרי יכול להבין שהוא לא רצה להוציא עוגה לא אפויה מהתנור. הוא עניין התחקירים אצלו והעבודה, מה שזוהר גם הזכירה, היה לו מתודה מאוד, הוא היה מתודיסט, והוא הכל ליטש וליטש וליטש, ויש סופרים שמוציאים רומן במשך שנה, לא זה לקח 4-5 שנים בממוצע. אז והוא גם פחד שאתה יודע, עוד איזה 30 שנה ימצאו איזה שיר, כמו שמוצאים איזה שיר בארכיון של
איזה וולח שאף אחד לא רצה לפרסם.
כן, היא לא הרגישה נוח עם זה, אז עכשיו אנחנו מרשים לעצמנו את החשיפה שהיא לא רצתה. אז
כמה הייתי רוצה לצלול אל אותם המילים האלה. טוב, אולי מילה לסיום ברשותך זוהר, בעוד רגע אני אשוחח עם אלי שאלתיאל אודות ספר שיוצא כעת בעם עובד שמאגד שתי יצירות של האבא שלך, אבל אני רוצה שתאמרי מילה דווקא על תערוכה שתיפתח ביום חמישי במוזיאון ארץ ישראל שעוסקת בכלי עבודה בספרים של מאיר שלו.
נכון, זו תערוכה נהדרת שעוצר אותה דוקטור אלי כהן ססון, ויש שם אוסף כלים מרשים ביותר שחלקם מופיעים, הוא בעצם אסף מתוך האוסף של המוזיאון את הכלים שמופיעים בספרים של אבא, ושם מציג אותם ליד ציטוטים מתוך הספרים, שזה מדהים, כי הרבה אנשים שקוראים את הספרים שלו היום קוראים ולא יודעים בעצם איך הכלים נראים. זאת מחווה גם לאבא, וגם אבא מאוד העריך וכיבד בעלי מלאכה. אז זה בעצם תערוכה כמו דו-כיוונית, כי הוא גם מראה את אבא כבעל מלאכה, כי אבא היה חף מפוזה של אומן, הוא ראה את עצמו כבעל מלאכה. אז אבא מופיע שם כאחד מבעלי המלאכה בעצם, וגם כל כלי העבודה. אני רוצה להוסיף גם שעם עובד הוציאו עכשיו במחווה מאוד מרגשת שלושה ספרים בהוצאה מחודשת עם קריחות נהדרות של כימים אחדים עשיו בביתו במדבר לרגל יום השנה.
ויש עוד ספר שיוצא.
כן, מדברים אלי שאלתי אל עליו.
אוקיי.
כן, עוד רגע הוא יהיה איתנו. אנחנו נברך אתכם לציון שנה למותו של מאיר שלו, האבא שלכם, זוהר שלו ומיכאל שלו. תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
גם כן תרבות.
נדבר, כמו שאמרתי כעת, אודות על אהבה ואחיזת עיניים. מהדורה חדשה שרואה אור בהוצאת עם עובד, שמאגדת שני ספרים שכתב שלב בעבר, בעיקר על אהבה, שראה אור ב-1995, וסוד אחיזת העיניים, שראה אור בשנת 1999, לזכר אוריי, בתיה ויצחק שלב, שלימדו אותי קרוא וכתוב, כך מקדיש שלב את הספר כולו. מי שערך את הספר הוא גם היה חברו הקרוב של שלב לאורך עשרות שנים, הוא העורך הפרופסור אלי שאלתיאל שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, בוקר אור.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. למה דווקא את הספרים האלה בעיניך?
כי הם נבדלים ושונים משאר כתביו. אנשים מכירים את, הכירו את מאיר עליו השלום כאיש ספר, זאת אומרת, קראו אותו. אבל מאיר היה גם איש שיחה מופלא, ששיחתו באופן מזהיר, עשירה ומגוונת ותרבותית מאוד, כמו כתביו, אבל בכל זאת היא אחרת. בשיחה הוא יחשה לעצמו אסתים ומגיעות בעבר שלו ובתולדות חייו, מה שהוא לא עשה בספרים, באופן מפורש בכל אופן. ופה אנחנו מקבלים מהיר אחר, לכן בניגוד בפעם הראשונה כשהספר יצא, הוא יצא בלי כותרת, אני קראתי לו שיחות, כי הוא משוחח עם אנשים, למרות שזה לא שיחות במובן הפורמלי של המושג שיחות, שהוא שואל ואמונים וכך הלאה. אבל פה יוצא, עומדים, יושבים לפניו אנשים, מקשיבים לו, מאזינים לו, והוא משוחח איתם. ולכן הוא מרשה לעצמו, מעבר לקשיחות ולסדר שיפיינו מאוד את הכתיבה הסיפורתית שלו.
ואפשר להניח, אפרופו הדברים של הילדים שלו, זוהר ומיכאל, שגם במעדורה החדשה לא נגעת בטקסט, כי הוא אצלו, אגב, אצלו הכל היה אפוי מאוד.
אגב, שני דברים. שמחתי שמחה אדירה לשמוע את זוהר ואת מיכאל, יקרים לליבי. כמו שאומרים, דודים ותיקים, הכרתי אותם כשהם היו תינוקות. לא נגעתי, ממש לא נגעתי. לא היה צורך לגוע, היו בעיות של סתמים. חזרות שהיו מיותרות, כי זה בסופו של דבר יחדו פה שני ספרים לספר אחד. אז היו חזרות נעצות מאוד, והיו תיקוני הגעה וכך הלאה, ובעצם הרעיון לאחד את שני הספרים, לא הוא שלי, אבל לא נגעתי בצד.
מה שיפה ברגעים האלה, כמו שאמרת, אלה שיחות שהוא נתן בפני קהל, ואפשר כמובן למצוא שם את כל הידע הכל כך רחב. בספר יש אזכורים למובי דיק ולאמנון ותמר מהתנך, מספר שמואל ב' שהוא כל כך אהב, ומוות בוונציה של תומאס מן, ועוד ועוד ועוד. אבל גם יש שם נימה אישית, יש שם את האיש, יש שם את מאיר שלב האיש. אתה מזכיר לנו שבאחד הפרקים שם הוא מדבר אודות הפגישה של הוריו.
כן, כן. מבחינתי, את אביו לא הכרתי, לא הכרתי עמוקות, אבל באתי עליה שלום, אמו היקרה, שהייתה אהובה מאוד, הכרתי היטב. והפרק הזה, תחילתו של הפרק הזה, בסופו של דבר מאיר לא מייחד את כל השיחה למפגש, לסיפור האישי שלו. זה הייתה, אגב, מאיר היה איש מאוד מאוד שלם, מאוד מאוד תרבותי ומאוד מאוד שלם. הוא קפדן למרות שלא נראה ככה. והוא לסוף מעשה במחשבה תחילה. הוא ידע להירוג את הדברים כך שהם יובילו לאן שהוא רוצה להוביל אותם. אז הוא פותח בנימה אישית, ומשם הוא מתגלגל לאהבת הסיפור שלו, או לאהבת הספרים שלו. אנשים לא יודעים עד כמה מאיר היה איש מסכים מבחינה הזאת, כמה הוא אהב ספרות, וכמה הוא התרגש מספרות. הוא אהב ספרים, או בעיקר היו הספרים האהובים עליו, שהם מוזכרים היטב ברשימות שלו, אבל הוא אהב אותם לא כמי שהיו בעינם, או חזר אל הספרים, או גילה בהם דברים חדשים, הוא אהב אותם כמו חברים יקרים. וזה נדיר של כותבים.
זה גם פנטסטי בסיפור הקטנטן שהוא אכן מספר, הוא מדבר אודות גשם, שהוא זה שהפגיש את ההורים שלו, האמא שלו בעצם יצאה עם גבר אחר, היא התחילה לרדת גשם, ואז הגבר אמר, בן דוד שלי גר כאן קרוב, נלך אליו.
אולי אני אקרא את זה, אולי אני אקרא אם בזכותך.
בשמחה.
בזכותך, זה קטע מאוד קצר, רק את הפתיחה כאמור. הרשימה נקראת הגורל העיוור והגורל הרואה. זאת אומרת, כמובן, כמו שאמרתי, משם, מהסיפור הפרטי הזה, הוא הולך לסיפורים רחבים יותר. הוא כותב ככה, ההורים שלי נפגשו בראשונה בגלל גשם. זה קרה בשנת 1946. אמא שלי הגיעה לירושלים לסמינר של תנועת המושבים. יום אחד היא הלכה ברחוב יפו עם בחור שחיזר אחריה. גשם חזק התחיל יורד, והבחור אמר שבקרבת מקום גר בן דוד שלו. הם רצו אליו כדי להסתדר מהמבול. הבן דוד הזה היה אבא שלי. כך, בגלל הגשם ההוא, הוריי נפגשו. הגשם ההוא המשיך לרדת בסיפורי המשפחה, הם אהבו לספר לנו עליו, ואנחנו אהבנו לשמוע. אבל פעם אחת, בסוף הסיפור, אבא שלי העיר משהו כמו, אז מה ילדים? אם הגשם ההוא לא היה יורד, אמא ואני לא היו נפגשים, ואתם לא הייתם נולדים, ועוד אני מנסה להכר את סוגיית הגורל המחריזה הזאת, ועושים עוד אפשרות. או שהייתם נולדים לאנשים אחרים, ואז לא הייתם אתם.
כמה שזה יפה. איך אתם בכלל הכרתם, אתה ומאיר? אני יודע שאתה זה שהבאת אותו להוצאת עם עובד, אבל איך הכרתם?
שנינו אז התגוררנו יחד עם... אנחנו חבורה, זאת אומרת, צריך להזכיר את החבורה הזאת, שאנחנו הולכים ביחד 40 או 50 שנה, מאיר, אני, יוסי אבולפיה, אפרים סידון, ועוד ועוד ועוד, ונשתנו כמובן. נפגשנו כל שבוע, או לפעמים פעמיים בשבוע. מאיר עוד לא היה סופר, ואני עבדתי כמה שנים בעם עובד, עוד לא הייתי עורך פקין, הייתי עוזרו של אורי המלכים, ואז מאיר סיפר לכולנו בפגישות המשגעות האלה ביחד, תארת לך את ארבעה חבר'ה יחד עם משוחחים. אמר שהוא גמר לכתוב ספר, ורק אין לו שם. אז כמובן אמרתי שאני אביא את הספר לאברהם יבין עליו השלום, העורך של הספרי על העם, אבל קראתי את הספר, את כתב היד, כמו הוא נתן לנו לקרוא את הדברים שהוא כתב. ואז הוא אמר, אין לי שם, מה עושים עם שם? ואז אני תלמיד היסטוריה רוסית, באקדמיה, מאוד מאוד מושפע מהספרות הרוסית של המאה ה-19, ואמרתי לו, נקרא לספר ערגה. יש משהו משום ערגה בסיפור הזה של ותיקי היישוב. ואז אפרים סידון החרם, החכם פרויקה שלנו אמר, את מי שם זה, זה נשמע כמו רומן רוסי. אז נעיר אמר, יש לנו שם. זה רומן רוסי.
פנטסטי, אתה גם הופיע בעשיו, נכון? אתה הרב שאלתיאל שם.
כן, לא רק אני, גם יוסף אבולף גם הופיע שם, ואפרים סידון, ואני מופיע בתור הרב אליהו שאלתיאל. זה לא אנחנו, זה כמובן, זה לא הדמותי. אבל הוא רב להזכיר את החברים שלו בספרים. ואפילו היה יותר מזה, שפעם אחת גם הופעתי בספר ילדים שלו, בציור של ספר ילדים שלו. הספר נקרא, כיצד האדם הקדמון לגמרי, ונקרא את הקבב בפועל הרומני. הוא נורא אהב קבב רומני. ו... ויש שם סבא שמספר לנכד את הסיפור המופלא הזה. ויוסי הנפלא צייר אותו. אז יוסי שאל אותו בטלפון, מה, איך הוא נראה הסבא הזה? אז הוא נצא לצייר בסוף, אמר, שלטיאל, בדיוק שלטיאל.
איזו זכות יפה.
אז יוסי צייר אותי, אתה יכול להסתכל בספר, לראות אותי שם, מספר למיכאל היקר,
איך
נולד הכבוד.
כמובן. מילה לסיום ברשותך, למה אתה הכי מתגעגע?
מאיר היה איש מאוד מאוד מיוחד, במובן הפורמלי לא היו אומרים שהוא איש שמוסר את עצמו, איש שמוותר על עצמו כדי להתקרב לנשים. מאיר היה איש מיוחד, משכיל, רב תחומים ומאוד לפעמים קשה. הוא לא סבל טיפשים, זה היה דבר נורא. הדבר הכי שמאוד מאוד לא סבל זה טיפשים. והיו בנו המון דברים שותפים, זאת אומרת, אהבנו את הארץ המסכנה הזאת שלנו, לא כמו שרוצים לתאר אותה עכשיו, אהבנו אותה מאוד. אהבנו את העברית, אהבת נפש, והוא קשה לתאר כמה הוא אהב את העברית, וכמה הוא ידע עברית, מקורות וכך הלאה. כל שיחה איתו הייתה התרגשות גדולה, והייתה חברות גדולה, למרות שלא הייתה חברות במובן, לא היינו מתנשקים ומתחבקים לצורך העניין. אבל שאלנו אחד את השני, התייעצנו אחד עם השני, הכשרנו אחד את השני. זה נדיר, אין הרבה אנשים כאלה, אין הרבה חברויות כאלה. הוא חסר לי כל יום.
לכולנו. על האהבה ואחיזת עיניים, ספר שיוצא כעת בהוצאת עם עובד, העורך, הפרופסור אלי שאלתיאל, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
בבקשה, בבקשה, שמחתי.
תודה רבה. זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.